הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק התשיעי מהלכות קורבן פסח. חלקו הראשון של הפרק עוסק באופן אכילת הפסח בחבורה, וחלקו האחרון באילו האסורים באכילת הפסח. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל מי שאוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת, שאסור להתחיל לאכול את בשר הפסח בחבורה אחת ולהמשיך לאוכלו בחבורה אחרת, אף שהיא אוכלת מאותו קורבן. דאף שהנמנים על קורבן פסח אחד רשאים לחלוק את הפסח ולאוכלו בשתי חבורות נפרדות, שכל חבורה אוכלת את חלקה בפני עצמה. מכל מקום, אין אדם אחד המנוי על אותו פסח יכול לאוכלו בשתי החבורות. ולפיכך, באם התחיל לאוכלו בחבורה אחת, אסור לו ללך לחבורה אחרת האוכלים מאותו הפסח ולאכול עמהם. והדבר נלמד ממה שנאמר בבית אחד יאכל, שצריך לאכול את כל חלקו בקורבן הפסח בבית אחד, ולא בשני בתים, ואף לא בשתי חבורות שהם כשני בתים. ובדין זה יש מחלוקת תנאים בפסחים, שרק לדעת רבי יהודה מותר לאכול את אותו הפסח בשתי חבורות נפרדות, אלא שאסור לאדם אחד מהם לאוכלו בשתי החבורות, אך לדעת רבי שמעון לא ניתן לחלק פסח אחד לשתי חבורות, והרמב״ם פוסק כרבי יהודה. ובחלק מהדפוסים ישנה גרסה, הפסח אינו נאכל אלא בחבורה אחת, שעל פי זה פסק הרמב״ם כרבי שמעון, שלא ניתן לחלק את הפסח לשתי חבורות, וכתב רבינו אברום בן הרמב״ם, שכך אכן כתב הרמב״ם תחילה, אך הוא עצמו תיקן את ספרו בכתב ידו לנוסח שלפנינו, שרק מי שאוכל את הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת, אך הפסח עצמו נאכל בשתי חבורות, משום שלבסוף פסק הרמב״ם כרבי יהודה. ממשיך הרמב״ם, ואין מוציאים ממנו מבשר הפסח מן החבורה שיאכל בה, דהיינו מהמקום בו החבורה אוכלת את הפסח, שאין להוציא את הבשר מן הבית בו החבורה אוכלת את הפסח, ואף באותו הבית, באם חילקו את הקורבן לשתי חבורות, אין להוציא את הבשר מחבורה לחבורה. והמוציא ממנו כזית בשר, שהוא השיעור הראוי לאכילה, שרי נאמר ואכלו את הבשר, ובהמשך לזה נאמר לא תוציא מן הבשר. ומכך שכשם ששיעור אכילה הוא בכזית, כך שיעור ההוצאה הוא בכזית. מחבורה לחבורה אחרת בלילי 15, הרי זה לוקה אף אם לא הוציא את הבשר מהבית, שנאמר בפרשת בו, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, שמפורש בתורה איסור ההוצאה מהבית בו הפסח נאכל, ומאיתור המילה חוצה למדו חכמים שמלבד האיסור להוציא את הבשר מהבית בו הוא נאכל, אסור להוציאו גם מחבורה לחבורה אחרת באותו הבית, שעיקר האיסור להוציאו ממקום אכילתו, ולפיכך אסור להוציאו אל מחוץ לבית, וכך גם לא לחבורה אחרת בתוך הבית. אך חיוב המלכות כשמוציאו אל מחוץ לבית או לחבורה אחרת, ובתנאי שיניחנו בחוץ, שיניח את הבשר מחוץ לבית או במקום החבורה האחרת, שהוא מחוץ למקום החבורה האחת. אך באם מוציא את הבשר לחוץ, אך לא יניחו שם, אינו לוקה, מפני שהוצאה כתובה בו, שבאיסור הוצאת בשר הפסח ממקום אכילתו נאמר לא תוציא, כשבת שנאמר בה אל יצא איש ממקומו, ודורשים זאת אל יוציא, ולמדים מכך שדיני איסור הוצאת בשר הפסח שווים לדיני איסור ההוצאה מרשות לרשות בשבת, ולפיכך צריך הכירה והנחה שיעקור את בשר הפסח ממקום אכילתו, ויניחנו מחוץ לבית או במקום החבורה האחרת כהוצאת שבת, שאין המוציא חייב אלא אם כן עקר ברשות אחת והניח ברשות האחרת. ואין מוציא אחר מוציא בפסח, שבאם אדם מוציא כזית בשר לחוץ והחזירו לחבורה, אף אם אחר כך אדם אחר הוציא בשר זה שוב, אין השני חייב, שכיוון שהוציאו הראשון נפסל אותו בשר ונאסר באכילה, ואין החיוב על ההוצאה אלא בבשר כשר ולא בבשר פסול. וזאת משום שעיקר האיסור הוא להוציאו ממקום אכילתו, וכיוון שהבשר נאסר באכילה, אין לו מקום אכילה. והדבר נלמד במחילתא ממה שנאמר בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, שרק דבר הראוי לאכילה אסור להוציאו החוצה. ואתה מבאר הרמב״ם אילו חלקים בבית נחשבים כתוך הבית שניתן להביא אליהם את הפסח. מן האגף, המקום בעובי הפתח בו מוצבות הדלתות, ולפנים לתוך הבית כלפנים, שמותר להביא לשם את בשר הפסח. ומן האגף ולחוץ כלחוץ, שמהקצה החיצוני של האגף שהוא עובי הדלתות, וכל שער עובי הפתח שכלפי חוץ נחשב כחוץ לבית והמוציא לשם את בשר הפסח חייב. והאגף עצמו שהוא עובי הפתח מקום הדלתות דינו כלחוץ שהמוציא לשם את בשר הפסח חייב. והחלונות שבקיר הבית ועובי הקטלים חורים שבתוך עובי הכותל כלפנים ומותר להניח שם את בשר הפסח. והגגים של הבית והעליות קומה נוספת שמעל הבית אינם בכלל הבית. ואם התחיל לאכול בבית את בשר הפסח ואחר כך הוציא את הבשר אל הגגים והעליות חייב. אך מותר לאכול לכתחילה את בשר הפסח על הגגים והעליות משום שלשיטת הרמב״ם אף הם נתקדשו בקדושת ירושלים. וזאת בניגוד לשיטת התוספות הסובר שהגגים והעליות של ירושלים לא נתקדשו בקדושת ירושלים. הלכה ב' בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו, חוץ למקום בו החבורה אוכלת את הפסח, דיינו שיצא אל מחוץ לבית או מחבורה לחבורה באותו הבית, בין אם הוא יצא בזדון ובין בשגגה, נאסר באכילה, שאף אם חזרו והכניסו אותו למקום החבורה אסור לאוכלו. והרי הוא כבשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה שהיא מקום אכילתו, או בשר קודשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים שהיא מקום אכילתו, שהכל טרפה, שכל בשר קודשים שיצא אל מחוץ למקום אכילתו, הרי הוא כבשר טרפה אסור באכילה, ולוקין על אכילתו, שנאמר בפרשת משפטים, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ומאיתור המילה בשדה, שהרי איסור האכילה של בשר טרפה הוא בכל מקום, למדו חכמים שכל בשר היוצא לשדה, דיינו אל מחוץ למקום אכילתו, נאסר באכילה כטריפה, כמו שביארנו בהלכות מעשי הקורבנות. ועבר שיצא מקצתו ממקום אכילתו, דיינו עבר של בשר קודשי קודשים שיצא מקצתו מהעזרה, או של קודשים קלים שיצא מקצתו מירושלים, או של פסח שיצא מקצתו ממקום החבורה, ונאסר רק אותו מקצת שיצא, הרי זה חותך את הבשר במקום שבו יצא החוצה, להפריד בין הבשר שיצא לבשר שנשאר, וכאשר הוא חותך את הבשר, הרי הוא יורד עם הסכין עד שהוא מגיע לעצם, וקולף את הבשר, כל הבשר שבפנים יאכל וכל הבשר שבחוץ יישרף. והרמב״ם כתב שקולף את הבשר, משום שבקורבן הפסח אין אפשרות לאכול את הבשר שנשאר בפנים, אלא על ידי שקולף אותו מהעצם, שרי אסור לשבור את העצם. אך בשאר הקודשים שהוא יכול אף לחתוך את העצם וכפי שהתבאר, הוא איננו צריך לקלף את הבשר. וכשהוא מגיע לעצם, לאחר שחתך את הבשר והגיע לעצם, חותך בקופיץ שיכולו לחתוך את העצם בסכין גדולה ולהשליך רק את החלק שיצא החוצה, וזאת אם היה האיבר שיצא משאר הקודשים, שאין בהם איסור שבירת עצם. אך באם האיבר שיצא מקצתו היה מקורבן פסח שאסור לשבור בו עצם, לא יחתוך את העצם בסכין, אלא לאחר שחתך את הבשר, קולפו את הבשר עד הפרק, שאת כל הבשר שלא יצא החוצה הוא מקלף מעל העצם, עד המקום שבו מחוברת עצם זו עם העצם שלצידה, וכך נשארת העצם רק עם הבשר שיצא, ומפרק שמפריד את האיבר שיצא מקצתו מן הפרק, ומשליחו לחוץ עם הבשר שעליו שהוא הבשר שיצא לחוץ, שאין שורפים קודשים ביום טוב ולאחר היום טוב הוא שורף את כל העצם עם הבשר שעליה שהוא הבשר שיצא אל מחוץ למקום אכילתו שהוא טעון שריפה. והסיבה שהוא מוציא את העצם עם הבשר שעליה אל מחוץ למקום אכילתו הוא כדי שלא יבואו לאוכלו. ומדברי הרמב״ם שהעבר שיצא מקצתו גם בקורבן הפסח כאשר מקצתו יצא מן הבית הרי זה נאסר, אף שאין כאן הנחה בחוץ, שהרי לא יצא כולו. אנו למדים שאף שלא לוקים על הלב שלא תוציא אם לא יניח בחוץ, הרי הבשר נאסר משום הוא בשר בשדה טריפה גם ללא הנחה, אלא בעצם היציאה אל מחוץ למחיצתו. הלכה ג' שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בין אם שתי החבורות נמנו על קורבן אחד ובין אם נמנו על שני קורבנות, צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף דיינו מחיצה, שיהיה היכר הכנו מקום האכילה של כל חבורה. וכתב הכסף משנה שדי במחיצה קטנה אפילו אינה גבוהה 10 טפחים. ורבינו אברום בן הרמב״ם כתב שלא צריך מחיצה גמורה אלא די אף בקרים וקסתות וכדומה. שצריך רק היכר לדעת הכנו מקום האכילה של כל חבורה. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת בו לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו החכמים שצריך ליתן לו לבשר הפסח חוצה למקום אכילתו, שצריך לעשות מחיצות סביב מקום האכילה של כל חבורה להיכר שהיא חבורה בפני עצמה ואינה מעורבת עם החבורה האחרת שבאותו בית, אלא החבורה השנייה היא חוצה למקום אכילתו של הפסח שבחבורה הראשונה. ובנוסף לכך, אילו הופכין את פניהן הילך ואוכלין, ואילו הופכין את פניהן הילך ואוכלין, שבני כל חבורה הופכים את פניהם לכיוון אחר בשעת האכילה, כדי שלא יראו מעורבבין, שלא יראו בני החבורות כמעורבים יחד, ויבואו להוציא בשר מחבורה לחבורה. ואף שכבר עשו מחיצה להיכר, מכיוון שכאמור אינה מחיצה גמורה, ועדיין יכולים לראות אילו את אילו, הרי הם צריכים גם להפוך את פניהם. אך באופן נוסף כתב הכסף משנה, שהפיכת פניהם היא במקום המחיצה, שבאם אינם עושים מחיצה, יכולים הם להפוך את פניהם, ובכך הם נבדלים אילו מאילו. הלכה ד' ובאם היו המים שמוסגין בו את יינם באמצע הבית בין שתי החבורות, ששתי חבורות אכלו בבית אחד, וכל חבורה הייתה מוקפת במחיצות כדין, ובשטח שבין היקפי המחיצות של החבורות, עומד מיכל מים המשמש את החבורות לצורך מזיגת היין, שהעינות שבזמנם היו חזקים והיו צריכים למזוג את היין במים קודם שתייתו, הרי כשהשמה של אחת החבורות עומד מהחבורה שלו, והולך אל מיכל המים כדי להביא משם מים כדי למזוג את היין לבני חבורתו, ויש בפיו בשר מהפסח, הרי זה קופץ את פיו, שסוגר את פיו בחוזקה ואינו אוכל את הבשר שבפיו, וזהו משום שהמקום שבו נמצאים המים הוא מחוץ להיקף חבורתו, ואסור לאכול את הפסח בשני מקומות, ובנוסף לכך הוא מחזיר את פניו לכיוון בני חבורתו, שכשהשמש הולך למזוג את היין, ופניו הם כלפי החבורה השנייה, עליו לסובב את גופו ולהפנות את פניו כלפי בני חבורתו, שהרי נתבהר שכל חבורה צריכה להפנות את פניה לכיוון אחר מהחבורה השנייה, ואף שבשעה שמוזג את היין הוא אינו אוכל, מכל מקום עליו להפנות את פניו כלפי חבורתו, והוא משאיר את הבשר בפיו עד שמגיע חזרה אצל חבורתו, דיינו לתוך היקף המחיצות של חבורתו, ואחר כך אוכל את מה שבפיו, והטעם שאסור לו לאכול בשטח שבין היקפי המחיצות הוא לפי שאסור לאכול בשתי חבורות, והשטח שבין היקפי המחיצות נחשב כמשותף לשתי החבורות ואינו מקום החבורה לאף אחת מהחבורות, ולפיכך אסור לשמשים של כל אחת מהחבורות לאכול שם את הפסח מכיוון שהוא אוכלו מחוץ לחבורתו. ואף שהכלל הוא שבשר שיצא אל מחוץ לחבורה נפסל, ואיך מותר לשמש לאכול את הבשר כאשר הוא חוזר לחבורתו, מבאר המנחת חינוך שאינו נפסל משום יוצא, אלא כשיוצא לגמרי אל מחוץ לחבורתו. אבל כשיצא אל המקום שבין שתי החבורות, כיוון שאותו מקום שייך לשתי החבורות, לא נפסל הבשר ביוצא, ומכל מקום אסור לו לאכול שם את הבשר, משום שנאמר בבית אחד יאכל, שמהמילה אחד אנו למדים, שצריך שיוכל את הבשר במקום המיוחד לחבורתו, למעט את המקום שבין שתי החבורות. הוא מותר לחלה להחזיר פניה מבני חבורתה ואוכלת, דהיינו שאף שכאשר שתי חבורות אוכלות בבית אחד, נתבהר שכל בני חבורה צריכים להפוך את פניהם מבני החבורה השנייה, הרי לקלה התירו חכמים להפוך את פניה מבני חבורתה, כך שפניה פונות לכיוון החבורה האחרת, מפני שהיא בושה לאכול בפניהם, שמתביישת לאכול לעיני כולם. ואף שבני החבורות צריכים להפוך את פניהם אילו מאילו, מבארים המפרשים שזהו כדי שלא ייראה שבני החבורה הזו מתכננים ללכת אל מקום בני החבורה האחרת ולאכול עמהם. אך בנוגע לקלה לא קיים חשש זה, מאחר שידוע שהסיבה לכך שהיא פונה לכיוון החבורה האחרת היא משום שהיא בושה מבני חבורתה. הלכה ה' שתי חבורות שנפרצה מחיצה מביניהן, ששתי החבורות אכלו קורבן פסח בבית אחד, ועשו ביניהם מחיצה כפי שנתבהר בהלכה ג' ונשברה המחיצה. הרי זה אינה נוכלין שכל אחת מהחבורות אינה יכולה להמשיך ולאכול את הפסח עד שיתקנו את המחיצה ומטעם שיתבהר. וכן אם הייתה חבורה אחת שאכלו במקום אחד ונעשית מחיצה ביניהם, שחלק מהחבורה נמצא בצידה האחד של המחיצה וחלקה השני בצידה השני של המחיצה, אינה נוכלין שאינם רשאים לאכול את קורבן הפסח עד שתסתלק המחיצה שנוצרה ביניהם. והטעמים לשני הדינים הללו הם, משום שאין הפסח נאכל בשתי חבורות, שאין אדם אחד רשאי לאכול את הפסח בשתי חבורות, ולפיכך במקרה הראשון, כאשר אכלו את הפסח בשתי חבורות והסתלקה המחיצה ביניהם, אינם יכולים להמשיך ולאכול משום שכל אחד מבני חבורה זו אוכל עם בני החבורה השנייה, ודין נוסף הוא שאין נעקרין מחבורה לחבורה, שאין חלק מבני חבורה שאכלו יחד יכולים לעקור מחבורתם ולאכול בנפרד בחבורה משל עצמם, דאף שהרמב״ם סובר שמנויים על קורבן פסח אחד יכולים להיחלק לשתי חבורות, הרי זה רק קודם שהתחילו לאכול. אך כאשר כבר החלו לאכול את הפסח יחד בחבורה אחת, אין חלק מבני החבורה יכולים להיחלק ולאכול את הפסח בנפרד בחבורה משל עצמם, ולפיכך חבורה שנעשתה מחיצה ביניהם לאחר שהתחילו לאכול את הפסח יחד, ובכך התחלקה החבורה לחבורות נפרדות, אינם יכולים להמשיך ולאכול את הפסח עד שיסלקו את המחיצה. על החבב, בני חבורה שנמנו על הפסח שנכנסו שלושה מהן או יתר למקום שאותו יעדו כדי לאכול בו את פסחן, ולא באו שאר בני החבורה למקום, הרי באים נכנסו בשעה שדרך בני אדם לאכול את הפסחים, שלא יקדימו מדי. דאף שזמן אכילת הפסח הוא מתחילת הלילה, מכל מקום לא היו אוכלים את הפסח מיד בתחילת הלילה, אלא אחר הקידוש והאגדה ואכילת המצב והמרור והחגיגה. וזו הכוונה בשעה שדרך בני האדם לאכול את הפסחים לאחר שקיימו את שאר מצוות הערב, ובנוסף לכך גם חזר המעורר לכולם על השאר, שהשמה שאחראי לקרוא לכל בני החבורה הלך לקרוא לשאר בני החבורה, והודיע להם שכבר הגיעו כמה אנשים מבני החבורה והם רוצים להתחיל לאכול את הפסח, ולא באו, שהם לא רצו לבוא, אך מדברי התוספות נראה שמדובר שהשמה שלח לחפש אחריהם ולא מצא אותם. הרי אילו שנכנסו אוכלין עד שיסבאו, שאילו שהגיעו למקום האכילה יכולים לאכול מהפסח הרבה עד שיסבאו, ואין ממתינים לשאר, שאינם צריכים להמתין לשאר שיבואו ויוכלו את חלקם. וכתבו המאירי והשפת אמת שמכל מקום צריכים להשאיר כזית לכל אחד מבני החבורה שעדיין לא באו, כדי שלא יתבטלו ממצוות העשה של אכילת קורבן פסח, שהרי הם יכולים לאכול בשר קורבן פסח רק מפסח זה שנמנו עליו. אלא שאלה שבאו אינם צריכים לחלק את בשר הפסח בחלוקה שווה בין כולם, ולאכול רק את החלק המגיע להם, אלא הם יכולים לאכול את כל בשר הפסח, ואין הם צריכים להשאיר לשאר בני החבורה אלא כזית לכל אחד מהם. אך בחסד לאברהם וארוך השולחן, דייקו מהמשך דברי הרמב״ם ומצאו אלו השלושה שאכלו הכל, שאלה שהגיעו תחילה יכולים לאכול את כל בשר הפסח, ואינם צריכים להשאיר לאחרים אפילו כזי. ומכיוון שהשמש חיפש את שאר בני החבורה ולא באו, יש לחוש שלא יבואו כלל והפסח יבוא לידי נותר, ולפיכך מותר לאלו שבאו לאכול את כל בשר הפסח. ממשיך הרמב״ם, ואפילו באו המתחרין אחר כך, ששאר בני החבורה הגיעו לאחר שהשלושה סיימו כבר לאכול, ומצאו אלו השלושה שאכלו הכל, שהם אכלו את כל הבשר ולא השאירו להם אפילו כזית, אינן משלמים להן כדי חלקם, שאלו שאכלו אינם צריכים לשלם למאחרים את שווי חלקם בקורבן, ומכיוון שהם נכנסו בשעה שדרך בני אדם לאכול את הפסחים, והשמש גם קרה להם ולא באו, אין הם צריכים לשלם על כך שאכלו את חלקם, ואף שלא אישרו להם גם כזית, הרי לשיטת הארוך השולחן היה מותר להם לכתחילה לאכול אף את חלקם. ואף לשיטת המאירי והשפת המת שלכתחילה היו צריכים להשאיר להם כזית, הרי בדיעבד אף אם אכלו את כל הבשר, מכיוון שאכלו בזמן אכילת הפסח וגם קרו להם ולא באו, אין הם צריכים לשלם להם. וכל זה כשנכנסו לפחות שלושה מבני החבורה לאכול את הפסח. אבל אם נכנסו שניים בלבד, הרי אילו ממתינים מלאכול עד שיבוא לפחות עוד אחד מבני החבורה ויהיו שלושה. באמת דברים אמורים ששניים צריכים להמתין לשאר בני החבורה בשעת כניסתם לאכול. דהיינו במקרה האמור כשהשניים רוצים להתחיל לאכול את הפסח והשאר עוד לא באו, שעליהם להמתין שיבוא לפחות עוד אחד. אבל בעת שנפטרים, כשנפרדים, דהיינו כשרוצים להיפרד זה מזה בסיום הסעודה, אין אדם צריך להמתין לחברו עד שיסיים לאכול. ואפילו גמר אחד בלבד מלאכול, ושאר בני החבורה עדיין לא סיימו, יצא שמותר לו לצאת ואינו צריך להמתין לשאר. והן אומרים שמאחר שמתחילה השתתפו להיות חבורה אחת, יכולים להכריח זה את זה להישאר עד הסוף יחד, כדי שלא יישאר האחד לבדו. ויש שביירו שהחידוש הוא שאין אומרים שכל בני החבורה צריכים להישאר עד לסיום אכילת בשר הפסח, כדי לוודא שלא נותר מהבשר ויעברו על איסור נותר. אלא מי שסיים את אכילתו יכול לצאת, ועל הנותרים מוטל לסיים את כל בשר הפסח. וכתב הרבינו דוביץ' שזהו מדין חבורה, אך באם הם שלושה או יותר, עליו לחזור לזימון של ברכת המזון, וכן כתב המאירי שעליו לחזור לברכת המזון ולהלל. הלכה ט', כשם שמילת בניו הקטנים ועבדיו הכנענים מעכבת אותו מלשחוט את הפסח, שבאם לא מעל אותם אינו יכול להקריב קורבן פסח, כפי שנתבאר בפרק החמישי, כך מעכבת אותו מלאכול, שבאם לא מעל אותם אסור לו אף לאכול קורבן פסח, שנאמר בפרשת בו, וכל עבד איש מקנת כסף, ומעלת אותו, אז יאכל בו. ונחלקו בדבר התנאים, שרבי אליעזר אומר שאז יאכל בו, הכוונה היא שהעבד יאכל בקורבן הפסח לאחר שימולו אותו. אכן מילת עבדיו מעכבת את האדון מלאכול בפסח. אך רבי יהושע אומר שאז יאכל בו, הכוונה היא לאדון, שרק לאחר מילת עבדיו הוא יכול לאכול בקורבן הפסח. ופסוק זהו כאמור בנוגע לעבד, ומה שמילת בניו מעכבת אותו מלאכול את הפסח נלמדת בגזרה שווה מעבדיו. וכיצד ייתכן דין זה שמילת בניו ועבדיו תעכב אותו מלאכול את קורבן הפסח? והרי אם היה לו בן או עבד שלא נימול, הרי הוא לא יכל כבר לשחוט את הפסח, ואם שחט את הפסח הרי הקורבן פסול. ואם כן, למה צריך הכתוב לפסול אותו מאכילת קורבן הפסח כאשר הוא לא מל את עבדיו או בניו? הרי זה במקרה שקנה עבד כנעני אחר שנשחט הפסח ועדיין לא מל אותו עד הלילה, שהוא יכל לשחוט את הפסח שאז עדיין לא היה לו את העבד, אך הוא אינו יכול לאכול אותו משום שאתה הוא כבר קנה עבד שעדיין לא מל אותו. או שהיה לו בן שלא הגיע זמנו לאימול אלא אחר שחיטת הפסח, אך בזמן השחיטה עדיין לא היה ראוי למילה, שבשני האופנים שחיטת הפסח הייתה כשרה, ולזאת בא הפסוק לחדש, שמאחר שקודם אכילת קורבן הפסח הגיע זמנו של הבן לאימול, או שקנה עבד כנעני ולא מל אותו, הרי זה אסור לו לאכול מהפסח עד שימול אותן. וכיצד תיתכן המציאות האמורה שיהיה הבן ראוי למילה אחר שחיטת הפסח ולא יהיה ראוי קודם שחיטה? והרי ביום השמיני ללידתו הוא ראוי למילה מהבוקר. דהיינו שבאם נולד הבן ביום זין בניסן, הרי כבר מיודלת בניסן בבוקר ראוי הבן למילה, ואם כן כבר שחיטת הפסח הייתה בפסלות, ובאם נולד הבן ביום ח' בניסן, הרי הוא ראוי למילה רק מתתוו בבוקר, ויכול אביו אף לאכול את הפסח בליל תתוו. מבאר הרמב״ם שהדבר ייתכן במקרים של חולי, כגון שחלצתו חמה, שהייתה לו מחלת חום ונחלצה ונשלפה ממנו, שמכיוון שהחום הוא חולי של כל הגוף, הרי צריך להמתין מלמול אותו עד שיעברו שבעת ימים מעת לעת, דהיינו שבע יממות מלאות של 24 שעות מיום הבראתו, מאותו זמן ביום שבו הוא עברי. ואם כן מדובר כאשר הבן עברי בזין בניסן אחר הצהריים, ואביו שחט את הפסח כשהגיע זמן ההקרבה ביום י' בניסן אחר הצהריים, קודם שעברו שבע יממות מלאות מאז שעברי מחוליו, שאז עוד לא היה בנו ראוי למילה, אך קודם הלילה כבר מלו שבע יממות, ואם לא מל אותו אז אסור לו לאכול את הפסח, משום שיש לו בן הראוי למילה ועדיין לא מל אותו. ודוגמה נוספת, כגון שכאבה אינו של הבן בשעת שחיטת הפסח ולא היה ראוי למילה, ולפיכך שחיטת הפסח הייתה בקשרות, ונרפת אינו לאחר השחיטה, ומכיוון שכאב העין אינו חולי של כל הגוף אלא חולי של עבר אחד, אין צריך להמתין שבעה ימים לאחר שנרפא, אלא תכף לאחר שנרפא ניתן וצריך למולו, ואם לא מל אותו, חל עליו האיסור לאכול את הפסח בליל 15 בניסן. ודוגמה נוספת, או שהיה בנו טומטום, שמקום סימני הזכרות והנקבות שלו היה מחופה באור עד לאחר זמן שחיטת הפסח, ולפיכך בזמן השחיטה הוא לא היה ראוי למילה והשחיטה כשרה, ונקרא האור לאחר שחיטת הפסח ונמצא הזכר, שהתברר שהוא חייב במילה וצריך למולו מיד, ואם הוא לא מל אותו, אסור לאביו לאכול את הפסח. וכאן מסתיים הפרק התשיעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.